ממשיכים בלימוד ספר ליקוטי מוהר"ן מאת רבנו נחמן מברסלב, זכות להגן עלינו. ובכן, אנחנו בתורה וו. תורה וו, הנקראת קרא את יהושע. מה קרה? כן, תורה וו נקראת תורת קרא את יהושע. מה זה קרא את יהושע? יש, למדנו הרבה דברים על תורה, תפילה, משפט, ברית, כל מיני דברים למדנו. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד על אחת המידות שהוזכרה כבר מקודם, אבל עכשיו אנחנו נלמד עליה יותר בפרטות, אלוהי מידת הענווה. בסדר? מידת הענווה זה הנושא העיקרי של של התורה הזאת. זה בנוי מסביב לפסוק בספר דברים, קרא את יהושע. מתי זה היה? זה היה כאשר משה עמד להיפטר מן העולם, והיה צריך לעשות מה שנקרא חפיפה בינו לבין מחליפו, הלא הוא יהושע. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קרא את יהושע ואצווה אותו. אתם יודעים איזה הרגשה זה למשה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני רוצה לדבר ישירות עם יהושע. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, ומשה היה מוסר ליהושע. מסופר במדרש שהדבר הזה נעשה בצורה די מזעזעת. הגיע עמוד הענן, ובדרך כלל כשעמוד הענן היה עומד על פתחו של משה, שם משה היה נכנס ושומע. כאן יהושע נכנס ושמע. אמר לו משה, מה הוא אמר לך? אמר לו, כשאני מדבר איתך היית אומר לי? אמר משה, 1,000 מיתות ולא קנאה אחת. משה העדיף למות מאשר לשאת מצב שבו הוא יקנה בתלמידו יהושע. טוב, אז יש פה, אפשר לומר, מבחינתו של משה יש ניסיון גדול מאוד שהוא היה צריך בעצם להקטין את כבודו. וגם יהושע יש לו ניסיון גדול מאוד שהוא צריך לא להתגאות על משה. אז יש פה ניסיון שלם שגם קשור לעוד מידה מיוחדת מאוד. זה מה שנקרא, יש מעלה גדולה למי ששומע ביזיונו ושותק. כלומר, מי שמבזים אותו, במקום להגיב, הוא שותק. יש פה מעלה מיוחדת שירבו בזה ספרי המוסר, וזה קשור גם למה שאנחנו נלמד עכשיו. אז בואו נקרא. ויאמר השם אל משה, כמובן שבמהלך הפירוש, גם רב נחמן יסביר לנו את אחת מהאגדתות של רבה בר בר חנה בדרך הילוכו. אז בואו נקרא, כי צריך, כן, אני קורא כאן בתורה וו, פסקה א', כי צריך בכלל מומלץ שכל מי שבא לשיעור או בא לשיעור יחזיק בספר. מה אני כבר מבקש? אני עושה את המאמץ להעביר את השיעור. מה כבר אפשר לבקש מהשומע שיביא ספר? מה כבר קרה? והרי ההפרש בין ההבנה של אדם שיש לו ספר לאדם שאין לו ספר בשיעור, זה בערך פי 6. פשוט. אתה בא בלי ספר, שומע את השיעור, אתה מבין שישית, ממה שאדם אחר שיש לו ספר מבין. פשוט מאוד. מי שעוד שם לב לנאמר בשיעור ומקשיב, אז זה כבר פי 10. בסדר? אז אתה נגיד מגיע בלי ספר וגם לא מקשיב, אז זה אתה מבין עשירית ממה שאדם אחר יכול היה להבין, ויכול להבין. חבל. טוב. ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע, אני קורא כאן באות א', כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. מעניין הדבר הזה. אדם צריך למעט את כבוד עצמו, ולהרבות את כבוד המקום. למה? אולי גם צריך קצת להבין מה זה כבוד. כבוד זה תמיד כלפי חוץ, מייחסים לי משהו, כן? אם מכבדים אדם, מה זאת אומרת שיש לו כבוד? שאחרים מכבדים אותו. אבל יש חוץ מהכבוד שאנשים מכבדים את האדם, יש הכבוד העצמי של האדם. כלומר, גם אם האדם מבוזה, אנשים מבזים אותו, אבל אם יש לו מעלה פנימית, אז יש לו כבוד שאין כמו, שהוא נערך בעין ארוך, לעומת הכבוד שבני האדם היו צריכים לתת לו ולא נותנים לו. או, אפילו יותר מזה, אם יש אדם שראוי לכבוד, ונותנים לו את הכבוד, איפה כבודו האמיתי? בפנים או בחוץ? בפנים. מה שמכבדים אותו מבחוץ, זה רק סממן חיצוני.
רק שנייה.
ובכן, אז הכבוד נבחן בשתי בחינות. כבוד כלפי חוץ, כבוד כלפי פנים. כאשר האדם למשל רודף כבוד, הוא מאוד רוצה שיכבדו אותו, זה סימן שהוא לא מכיר את הערך של הכבוד הפנימי שלו. כי אם הוא היה מכיר את כבודו, מה היה אכפת לו שיבזו אותו? אולי אפילו להפך. שיבזו אותו, זה יותר יבליט את כבודו העצמי. כמו שלמשל יהלום, אם מלכלכים את היהלום, זה מעלה ביהלום. כי הוא לא מתלכלך באמת, הוא נשאר יהלום. מה שאין כן מי שהלכלוך מפריע לו, זה סימן שהוא לא בדיוק יהלום, הוא סמרטוט. זה ההבדל. זה נקודה אחת. דבר שני, מהו הכבוד האמיתי של האדם? הכבוד האמיתי של האדם זה כבוד שמיים שמתגלה דרכו. יוצא שאם הוא ממעט בכבוד שמיים, הוא ממעט גם בכבוד עצמו. וכאשר הוא ממעט בכבוד עצמו, הוא מגדיל כבוד שמיים, אז הוא זוכה באמת לכבוד אמיתי. כי הכבוד העליון מאיר בקרבו. לכן, הנשמה בתנך נקראת בשם כבוד. כן? השם התנכי לנשמה זה כבוד. למשל, עורה כבודי. עורה הנבל וכינור העיר השחר. אז מה זה דוד המלך היה אומר עורה כבודי? שהוא חש את נשמתו בקרבו. לכן הוא היה אומר עורה כבודי. הכבוד שלי מתעורר. הוא התכוון למשהו פנימי. טוב, ויאמר השם אל משה קרא את יהושע, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוהים, אלא לכבוד של מלאכים. כן? יש פסוק כזה, במשלי. כבוד אלוהים אסתר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר. אז אם כן, ספר משלי מלמד אותנו שיש שתי סוגי כבוד. כבוד של מלאכים, זאת אומרת, זה הכבוד החיצוני, שמכבדים את האדם וכדומה, כל ההתנהגות החיצונית הזאת, מה שהמהר"ל מכנה בשם חשיבות, זה מרבה דאווינים מסביב, ויש כבוד אלוהים, שהוא הכבוד הנסתר הפנימי של נפש האדם, וזה בכלל לא קשור להתנהגות. אז כאן הוא מסביר מה ההבדל בין כבוד מלאכים לכבוד אלוהים. כבוד מלאכים שנאמר בו, כבוד מלאכים חקור דבר. מה זה חקור דבר? והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה וחולקים עליו. כלומר, ברגע שהאדם תלוי בהתנהגות של אחרים כלפיו, שהוא מחפש את הכבוד, אוטומטית הוא חושף את עצמו לביקורת. לביקורת, לבדיקה. אתה אומר שאתה רוצה כבוד? שאתה ראוי לכבוד? טוב, בוא נבדוק. איך היה מס הכנסה? ואיך המידות? ואיך היושר? ואיך העזרה לזולת? וקיום מצוות? ותורה? אתה אומר שאתה ראוי לכבוד? טוב, בוא נעשה לך בחינה, נראה אם אתה ראוי לכבוד הזה. כלומר, כבוד מלאכים, חקור דבר. כי הוא תולה את עצמו כלפי חוץ, הוא תולה את עצמו בחוץ. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוהים. כלומר, הכבוד שלו בא מהיחס שלו אל האלוהים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי לו. כי בכלל לא נוגע בכלל לשאלה של ההתנהגות של האחרים. ועליו נאמר, כבוד אלוהים הסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. וזה אסור לחקור על הכבוד הזה, כי היחס בין הבורא לבין הנברא, בין האינסוף לסוף, הוא דבר שנעלם משכל האדם, ולכן אסור לחקור על הכבוד הזה. עד כאן מובן? טוב. כן. מה שמתגלה זה לא נסתר. זה נכון. מה השאלה? לא. כי זה שהוא אדם שנגיד מבזים אותו והוא שותק, אתה יודע שמי שמוכל על ביזיונו ושותק, שומע ביזיונו ושותק, זה כבוד. אבל לא כולם יודעים. המבזים אותו חושבים שהוא בזוי. בסדר? הראינו לו מה זה, איך הוא אכל אותה, כן? ואינם מבינים שבאמת הוא זוכר. יש בכלל מושג, יש מושג קרוב לזה, צדיק נגלה וצדיק נסתר. מה זה צדיק נגלה? צדיק נגלה זה רואים שהוא צדיק. למה? הוא עושה כל מיני דברים טובים, תורה, מצוות, מעשים טובים, כולם רואים, אז הוא צדיק נגלה. יש צדיק נסתר, מה זה צדיק נסתר? הוא גם כן עושה תורה, מצוות, מעשים טובים, אבל אף אחד לא יודע. כזה שקט כזה. היה אחד בימי המהרש"ל בפולין, שהיה מגדולי ישראל, והוא כל החיים שלו היה רק מוכר ירקות. חשבו שהוא מוכר ירקות פשוט. ולא ידעו שבלילות הוא עולה אל בית המדרש שמעל חנות הירקות שלו ולומד כל הלילה. כן? זה אחד מגדולי ישראל היה, שכחתי את שמו. אז יש צדיק נגלה, יש צדיק נסתר. אבל יש בעיה, שצדיקים נסתרים, באיזשהו שלב גם מגלים אותם. זה קשה להסתיר את זה. אז מה יעשה צדיק נסתר כדי שלא ידעו שהוא צדיק נסתר? האסטרטגיה היא פשוטה, הוא יתנהג מבחוץ כמו צדיק נגלה, ואז כולם יחשבו שהוא צדיק נגלה ולא ידעו שהוא צדיק נסתר. כי יש לפעמים שהממד הנסתר של הנפש הרבה הרבה יותר גבוה מהפועלים הגלויים. אז הוא ישתמש בפועלים גלויים, יחשבו שהוא צדיק נגלה. ואז לא ימדדו אותו בתור צדיק נסתר. זה מצוי. למשל, אומרים את זה על הרב יעקב משה חרלק, מתלמידי הרב קוק הגדולים, שהצד הנגלה שלו היה נעלה לאין ארוך מהצד הצד הנסתר היה נעלה לאין ארוך מהצד הנגלה שלו. ככה, נגיד לו. טוב, אז אני חוזר פה על הפסקה בקצרה. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוהים, אלא לכבוד של מלאכים. שנאמר בו, כבוד מלאכים, חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה, כבוד הזה, וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אז הוא זוכה לכבוד אלוהים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי לו, ועליו נאמר, כבוד אלוהים הסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. כן, מה השאלה?
מה עם חוכמת
המסכן? אני לא הבנתי את שני חלקי השאלה. אני חוזר. החלק הראשון היה, מה עם חוכמת המסכן בזויה? את חוכמתו הוא חייב לגלות. נכון. נכון, אז מה? אז חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. זה מאוד מצער, אבל זה לא אומר שאין לו חוכמה. עכשיו, האם זה אומר שהבורח מן הכבוד הוא רוצה שיבזו אותו? לא. הוא עד רבה, רוצה את הכבוד האמיתי. כלומר, הבורח מן הכבוד, הכוונה שהוא בורח מן הכבוד של כבוד מלאכים. והוא רודף אחרי כבוד המקום, שהוא הכבוד האמיתי שלו. זה הכוונה. ואז מלא דבריו נשמעים. שאם לא כן, לא יהיו דבריו נשמעים. כן. וזה החלק הראשון של השאלה, החלק השני? לא זוכר. טוב. אני לא זוכר. טוב. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. למה? כן, בבקשה.
האם ראוי בכלל לרדוף אחרי הכבוד
אתה שואל, האם ראוי בכלל לרדוף אחרי הכבוד העליון, הנסתר, כדי שלעתיד לבוא, יהיה לו כבוד בשמיים? ודאי שלא. מי שרודף אחרי כבוד העליון, זה כבר לא כבוד עצמו. הוא עושה את זה לכבוד השם. הוא רוצה שמעשיו יהיו לשם שמיים. ברגע שהוא עושה את זה בשביל לקבל עולם הבא, זה כבר לא כבוד השם, זה כבוד מלאכים. זה כבר כבוד מלאכים, זה לא משנה אם הוא רוצה שבני אדם יכבדו אותו, או שהוא רוצה שבגן עדן יכבדו אותו. בסדר? זה היה הכוונה. למשל, יש בגמרא במסכת ברכות, יש תפילה שרבי אלעזר היה אומר בסוף 18. תפילה ארוכה, דומה לאלוהי נצור שלנו, אבל שמה כמה דברים שונים. אחד הדברים שרבי אלעזר היה אומר, זה ותיתן חלקנו בגן עדן. אז הרב קוק מסביר שרבי אלעזר הוא לא התכוון לבקשה אגואיסטית. הוא אמר, זה מאוד חשוב שאני אהיה בגן עדן, כי ככה אני אלמד לאהוב אחרים. כי בגן עדן הצדיקים נמצאים זה עם זה, ואוהבים זה את זה. יש להם אהבת השם. אז כיוון שאני רוצה לזכות לאהבת הזולת, לכן אני מבקש להיות בגן עדן. אז זה כבר לא בשביל עצמו. כן. כן. למה הוא כותב אסור לחקור על הכבוד הזה ולא אומר כי אי אפשר לחקור על הכבוד הזה? כי כנראה אפשר לחקור, אבל התשובות מסוכנות ולכן אסור. כן. ואי אפשר, לכן התשובות נשארות בשתיקה שלנו, לא נאמרות. זה נקרא ליבה לפומה לגליה, אין הלב מגלה לפה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. מה זה תשובה? לאן שווים? לאן שווים? אל השם, נכון? כלומר, לא מדובר פה לחזור בתשובה מן החטא, שזה מדרגה נמוכה. אדם יש לו חטאים, ודאי צריך לתקן את החטאים. פה לא מדובר על התשובה על החטאים בכלל. מדובר שאדם צריך לשוב אל השם. מה זאת אומרת? אם אדם שב אל השם, אז הוא מודע למה חשוב ומה לא חשוב בעולם. אז אם האדם שב אל השם, מפתח איזו נוסטלגיה כלפי מקור החיים שלו, אז ממילא הוא ממעט בכבוד עצמו ומגדל כבוד שמיים. יש ברמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, כשהוא מדבר על חיי העולם הבא, הוא אומר, אין אדם יודע לתאר לעצמו מהי טובת העולם הבא. מדוע? כי עולם הבא ניתן לנשמות, ואנחנו בגוף. אז כל זמן שאנחנו נתונים בגוף, כל מה שאנחנו משיגים זה חיי הגוף, ולכן אין לנו מושג אמיתי של מה זה חיי העולם הבא. אבל, אומר הרמב״ם, ולמרות כל זה, אפשר קצת להבין מה זה עולם הבא, אם יתבונן האדם בערך הכבוד. שהרי בני אדם מוכנים, מפני הבושה ומפני בקשת הכבוד, להפסיד כסף, להפסיד בריאות, ולפעמים אפילו להפסיד חיים. אנשים מוכנים אפילו למות מפני הכבוד. אם כן, הדבר הזה מעיד, למרות כל הצורה השפלה שזה מקבל אצל בני אדם, הצורה אפילו אני אומר המגוחכת שזה מקבל אצל בני אדם, עם כל זה יש לאדם איזה ראייה שיש בתוך הנפש שלו משהו שהוא לא טבעי, שאיננו פועל לפי הצרכים הטבעיים, התועלת הטבעית, שהרי האדם בגלל הכבוד מוכן להפסיד תועלת. אז אם כן, יש בכבוד משהו אלוהי עליון. אז כאשר האדם שואף, הייתי אומר משתוקק, אל המעמד של פנים אל פנים עם האלוהות, זה נקרא מעמד של תשובה. במעמד של תשובה האדם מרבה בכבוד המקום ולא בכבוד עצמו. מובן? אם זה מובן, נמשיך. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, פה זה חידוש עצום, מה זה תשובה? כשישמע ביזיונו ידום וישתוק. זה נקרא תשובה. זה קשור אחד לשני. פשוט מאוד. אם אני שומע את ביזיוני ומשיב, אז סימן שאני מייחס לעצמי חשיבות. אז אני עוד לא שבתי אל השם. אבל אם אני שומע את ביזיוני ושותק, הסימן שאני לא מייחס לעצמי חשיבות, אז אני שב אל השם. מובן? טוב. לכן, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי, כן? זה מצוין. כן, לשמוע ביזיון ולשתוק זה דבר מצוין, כי זה אומר שהאדם מתרגל לא לייחס לעצמו חשיבות. נפלא. מה הרע בזה? אדם לא צריך להשפיל את עצמו, זה נכון? לכן אדם לא צריך לבזות את עצמו. מה זה קשור לעניין? עצמו זה צלם אלוהים, אז זה כבר לא מצד עצמו. למה הוא לא צריך לשתוק? זה מצוין שישתוק, כי ככה לפחות הוא לא ירגיש שהוא חשוב. אם זה מצד שהוא מכבד את הצלם אלוהים שבו, זה מצוין. אז הוא צריך להגיב. אז זה השאלה, אז באמת פונג'ס שלה, האם אדם צריך להגיב או לא צריך להגיב? מה התשובה? תלוי. אם הוא בשלב שבו הוא קונה, בשלב של החיים שלו שבו הוא קונה את ההכרה הזאת, שהוא עדיין צריך לקנות את ההכרה הזאת, שהוא מייצג כבוד שמיים ולא כבוד עצמו, אז עדיף שישתוק. ואם הוא כבר בשלב שבו הוא מכיר שכל הערך שלו זה מצד צלם אלוהים שבו, יגיב. ולכן אמר ירמיהו הנביא במגילת איכה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרבה. זה לא באבנגליון, זה לא ישו, זה ירמיהו הנביא. הוא אמר, ייתן למכהו לחי. כלומר, מי שיכה אותו על הלחי, יושיט לו את הלחי השנייה. כך אומר ירמיהו הנביא, יהודי אורתודוקסי לכל הדעות. כן, אלא מה הוא אמר? בנעורה. זה התשובה. כלומר, כאשר אדם מתמלא בגאווה, והגאווה מצויה בימי הנאורים, שאדם מרגיש את עוצמת החיות שלו, אז הוא אומר, זה טוב שיעשה תרגילים כאלה. שמי שנתן לו מגע, תח, יגיש את הלחי השנייה. אבל אחרי שהוא כבר יפנים את זה שאין זה ראוי מצידו לרוץ אחרי כבוד מלאכים, ואז עכשיו הוא מחפש כבוד אלוהים, מי שייתן לו סתירה, הוא ייתן לו שתיים. וחזרה. בסדר? יקסח אותו טוטל, לא ישיר ממנו ככה. בסדר? אבל תלוי באיזה שלב. מתי אדם יודע שהגיע לכבוד אלוהים? זה לפי מידת התשובה. זה אנחנו נלמד בתורה הזאת של רב נחמן. כן? פה לומדים איך יודעים שמגיעים לשלב הזה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. בעיקר התשובה כשישמע ביזיונו, ידום וישתוק. כי עכשיו הוא נכנס פה, התורה הזאת שאנחנו לומדים כאן היא קצת קשה, בגלל שהיא מכניסה הרבה הרבה מאוד מושגים שלקוחים מתורת הרמז והסוד. אבל אנחנו נעשה מאמצים לפשט את הדברים. בסדר? כי לית כבוד בלא כף. אין כבוד, לית זה אין, כבוד ולא כף. איך אני יודע? המילה כבוד, יש כף. נכון? מה? בלי כף זה ווד. מה זה בוד? זה שום דבר. כן? לית כבוד ולי כף. והכף, מי אומר את זה? לית כבוד בלא כף? הנה, זה בזוהר, בפרשת פנחס, רש נ"ה עמוד ב'. מה הזוהר רוצה לומר לית כבוד בלא כף? והכף הוא כתר בחינת תהיה, בחינת תשובה. פשוט מאוד. מה זה כבוד? זה בכף. מה זה כף? מה קורה שם? למה משמש את הכף? כשאומרים כמשהו, מה מתכוונים? דימוי. כלומר, זה כף הדמיון. נכון? דמיון. הכף. אז זאת אומרת שהכבוד בא על ידי שהאדם מסוגל להשתמש בכוח הדמיון. יש לזה צד קליפתי, יש לזה צד פנימי. הצד הקליפתי זה שכל הכבוד זה דמיון. אתה אומר למישהו כבודו. כן? אתה, אני יודע, מנשק לו את היד, נותן לו מקום מיוחד באוטובוס. כל הדברים האלה זה דמיון, שטויות. אתה נותן לו בגד מיוחד, אתה נותן לו כל מיני דברים כאלה. כל הדברים האלה זה דמיון. מצד שני, יש בדמיון משהו עליון מאוד, כמו שמצאנו בבגדי הכהונה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. אם כן, יש ערך לדאווין הקדוש, כן? שיש בגדי הכהונה, זה דבר פנימי. מה פירוש הדבר? יש הבדל בין שכל לבין דמיון. השכל מסוגל רק לנתח את מה שיש, אבל הוא לא מסוגל להוסיף נתונים. כלומר, אתה אומר לי, תשכיל. אני אגיד, בבקשה, אני מוכן להשכיל, אבל תביא לי נתונים להשכיל אותם. לעומת זה, הדמיון מסוגל לחדש נתונים שלא היו. זאת אומרת, שאם האדם רוצה לבוא במגע עם מה שנבדל מן העולם, הוא רוצה לבוא במגע עם האינסוף, הוא מוכרח להיות בעל כוח של דמיון. נכון? זאת אומרת, מי שיש לו דמיון, הוא מסוגל להתעלות מעל המציאות, וזה כוח של תשובה. עד כאן מובן? זה ברור או לא? בסדר, כי אני הולך לסבך את זה. אם זה לא ברור עכשיו, תשאלו עכשיו. ואל תחשבו שבהמשך זה יהיה יותר ברור. זה בהמשך יהיה יותר מסובך. ככה זה. טוב, כן. הרמב״ם אומר שהדמיון מחדש דברים שלא היו. למשל, ספינת ברזל רצה באוויר, בהמה עם אלף עיניים, אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, או פיל ורוד, כל הדברים האלה, זה דברים שאינם במציאות. כן? לגבי פיל ורוד, יש דרכים אחרות להגיע לזה, אבל באופן כללי זה כך, כן? שהדמיון מחדש דברים, כן. זה לא, לא, זה לא מעל השכל, מעל הנתונים. כן, זה מחדש נתונים חדשים. אז אחרי אומר, תשובה זה לא מעל השכל. זה פשוט, זה צינור אחר. כן, יש ביטוי כזה מקובל אצל הצלי המחשבה, שבאים בשם הדת, ואומרים, זרוק את השכל. מכיר את הביטוי הזה? נכון, לא לזרוק את השכל. הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל, אז למה לזרוק אותו? טוב. אז ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה, ועיקר התשובה כשישמע בזיונו וידום וישתוק, כי לית כבוד ולא כף, והכף הוא כתר בחינת אהיה בחינת תשובה. אחד הדברים שמכבדים את האדם זה ששמים כתר על ראשו. כן, פתאום שמו לו קילו וחצי של זהב על הראש, איזה כבוד. סך הכל זה רק חתיכת גרוטאה, נכון? שאפילו לא נוחה ללבישה. כן, זה מעצבן, אבל שמו לו את זה, יש לו כבוד. אז זה הקף הוא כתר. עכשיו, כתר זה גם בחינה עליונה, כן? בהנהגת השם את עולמו, הקדוש ברוך הוא משתמש בכמה הנהגות, ההנהגה העליונה נקראת הנהגת הכתר. למשל, אומרים את זה בתפילת מוסף, אצל אחינו הספרדים, כתר ייתנו לך השם אלוהינו. מלאכים המוני מעלה, מה זה כתר ייתנו לך? כמו שהם נותנים לך אותו הכבוד. והכף הוא כתר בחינת אהיה בחינת תשובה. כן, הכתר נקרא בשם אהיה. למה? כי אהיה דע אנה זמין למהווה. כן, הרי אהיה אשר אהיה, נכון? ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה. מה זה אהיה אשר אהיה? אנה זמין למהווה. אני מזומן להיות. עדיין אינני מוגדר. זה כמו ש... אולי אני אסביר קצת. מה פירוש השם אהיה אשר אהיה? אז יש כאלה שנותנים פרשנות פילוסופית. אני זה שמגדיר את ההוויה שלו על ידי עצמו. כן? אבל יש בעיה. אז זה לא צריך להגיד אהיה אשר אהיה. צריך להיות אני הוא. אני ההווה מכוח עצמו בכל מיני ביטויים כאלה. אבל זה לא מה שפשט הפסוק אומר. מצאנו ביטוי דומה, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. אז מה זה יהיה מה שיהיה? לא משנה מה יהיה. כן, כלומר, יהיה מה שיהיה, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה. אז אהיה אשר אהיה, זה כאשר משה שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, איך קוראים לך? אמר לקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. כלומר, מה שלא יהיה, זה אני תמיד. כי אני נקרא לפי מעשיי. איך אומר המדרש תנחומה? לפי מעשיי אני נקרא. כשאני דן את עולמי, אני נקרא אלוהים. כאשר אני מרחם, אני נקרא י' כ' ו' כ'. כאשר אני מתנהג באדנות, אני נקרא אדוני. כאשר אני משדד את המערכות, אני נקרא שדאי. כאשר, וכו'. זאת אומרת, לכל שם ושם, הם ביטויים שונים של שם אהיה אשר אהיה. אז אהיה אשר אהיה זה בעצם הזמינות. זמין למהווה. זה ההכנה לכל גילוי. אבל מצד עצמו זה כלום. זה עוד לא נאמר כלום באהיה אשר אהיה. אז מה זה אהיה אשר אהיה? זה כמין הוויה היולית כזאת. הכל אפשרי, זה הפוטנציאל אם תרצו להגיד את זה. כך. אז זה מה שאומר כאן. והקף הוא בחינת כתר, בחינת אהיה, בחינת תשובה. כי אהיה דע זה, אנה זמין למהווה, היינו קודם התשובה, עדיין אין לו הוויה. כאילו עדיין לא נתהווה בעולם. כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. כאן הרב נחמן מעתיק את המושג אהיה אל הנברא. יש הקדוש ברוך הוא שאומר אהיה, ויש הבעל תשובה שאומר אהיה. כן, אתה אומר לבעל תשובה, מה אתה? מה הוא עונה? אני עוד אהיה. כלומר, אני עוד כלום, אבל אני אהיה. זה שלב של ההמתנה. היה יהודי אחד בשם פרנץ רוזנצוויג. בסוף ימיו הוא התחיל לעשות תהליך של חזרה בתשובה. שאלו אותו, זה בגרמניה, שאלו אותו, אתה מקיים את כל המצוות? הוא היה תמיד עונה, עוד לא. הוא היה בדרך כזה, אהיה. כן? אז מה שאומר, כאילו הוא עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אהיה. היינו שיהיה לו הוויה בעולם. היינו אנה זמין למהווה. וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה. בחינת תשובה. כן, כתר פירושו בעברית להמתין. נכון?
לא.
מה זה לא?
לא,
יש פסוק כזה בספר יוב. קטר לי זער והחבקה. קטר לי, הכוונה המתן לי. המתנה. כלומר, הסבלנות. כמו שאמרו חזל, הבא לטהר מסייעין לו, משל לאחד שבא לקנות הפרסמון. אומרים לו, המתן. כן, על מה מדובר? הגמרא מספר שמה על אדם שיש לו חנות שבה הוא מוכר שני סוגי נוזלים. הוא מוכר נפט, והוא מוכר הפרסמון. מה זה הפרסמון? זה שמן מבוסם, כן, שהיו מייצרים אותו בארץ ישראל בסוף ימי בית שני, וזה היה שמן שהיה נמכר בכל האימפריה הרומאית, והוא היה עולה יותר יקר מזהב למשקל. היו מייצרים את זה בעין גדי, היה סוד של הייצור של האפרסמון, יש סיפורים מאוד מעניינים מסביב לזה, אבל זה לא הנושא כעת. על כל פנים, יש אדם נכנס לחנות, אחד רוצה לקנות נפט. אז מה אומר לו המוכר? תמזוג בעצמך. כן, כלומר, יאללה, זה מסריח הנפט. אז תיקח, תמזוג בעצמך. לעומת זה, אחד אומר, אני רוצה לקנות הפרסמון. אומר לו המוכר, תמתין רגע. והוא פותח והוא מוזג בעצמו. למה? כי המוכר רוצה גם להריח. כלומר, מי שבא לקנות הפרסמון, מעוניינים שהוא יישאר הרבה זמן בחנות. כן? אז זה מה שאומר לו. הבא להיטהר מסייעין לו, משל לאחד שבא לקנות הפרסמון. ככה אומרת הגמרא. אומרים לו המתן. אז זאת אומרת שמי שבא להיטהר, דיינו מי שהוא בעל תשובה, הוא דומה לאדם שבא לקנות הפרסמון, ואומרים לו המתן. אם כן, מידתו של הבעל תשובה, זה המידה של ההתהוות שהאדם בונה על חשבון העתיד, של מה שהוא עתיד להיות, ולכן הוא בבחינת אהיה, בבחינת כתר, בבחינת המתנה, בבחינת בחינת. וזה בחינת כתר, כמו שכתוב ביוב, קטר לי זער והחבקה, המתן לי מעט ואדבר איתך. כן, זה בספר איוב. אם כן, קטר פירושו המתנה. למשל, כתוב, להבדי, יש פסוק אחר, אויביי בנפש יכתירו עליי. מה זה יכתירו? ממתינים לי. כן. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אהיה בהסתרת פנים ממנו. כלומר, אם אדם עדיין לא עשה תשובה, אז הוא לא מסוגל לראות שהוא בבחינת אהיה. כלומר, זה דבר נסתר אצלו. מה הוא חושב? אדם שלא עשה תשובה, הוא לא חושב שהוא על עצמו אהיה. מה הוא אומר על עצמו? אני הוא. הוא מלא מעצמו. יש לי סוגי אנשים, יש אנשים שמלאים מעצמם. כמה טוב לי שאני אני. סוג של גאווה כזאת. ויש אדם שאומר, כמה טוב יהיה כשאהיה. או, זה שני סוגי מהלכים. מי שמרוצה מעצמו ומי שרוצה להשתפר. האם אפשר לשלב? קצת גאווה, קצת ענווה. כן, אפשר, קצת גאווה, קצת ענווה, יש לה סיפור. כן. מה? לא, יש, הצודקת שיש ברב קוק שיש בעיה בזה שהאדם כל הזמן בצמאון של התפתחות. כי אז יוצא שהוא לא יכול להיות שמח. לכן אומר הרב, יש שתי בחינות בהתקדמות של האדם, שהאדם יהיה מרוצה ממה שיש לו, וישמח שהוא רוצה יותר. כן? מה אתה אומר? הבעל לטהר מסיין לו. למה? כי המוכר מסייע לו במילוי הכלי. אז זה המשל. מה? מסיין לו הכוונה שכמו שהמוכר רוצה להיות שותף במילוי הכלי של שמן הפרסמון, כך גם הקדוש ברוך הוא שותף עם אותו אדם. ולכן יש לו איזו המתנה. כלומר, אומר, אתה צריך להיות אצלי. אז זה בדיוק אגב התהליך של התשובה. התהליך של התשובה קשור למושג השהייה. כי כשאדם נגיד מלא קלקולים, הוא אומר, אני רוצה לתקן. מה אתה מתקן? זה לא בן לילה, אבל ההחלטה היא תוך שנייה. אחר כך יש צורך בשהייה בתוך הקודש, ואז אחר כך אדם עובר מהפכה. יש יותר מזה. אדם שמתחיל תשובה הוא דומה לאדם שיש לו נעליים מלאות בוץ, והוא שמע שבארמון מנקים את הנעליים. אז הוא נכנס לארמון עם הנעליים מלאות הבוץ, ואז מה הוא עושה? הוא מלכלך יותר. דווקא בגלל שהוא בא לתקן. אחרי השהייה בארמון, הוא לומד את דרכי ההתנהגות שיש שם, מנקה את הנעליים וכו'. יוצא לפי זה שהבעל תשובה מקלקל בהתחלה. זה צריך לשים לב. כן, אז מה שהוא אומר, אבל קודם התשובה, כאשר אדם מלא מעצמו, אז הוא לא אהיה. מה הוא במקום זה? הוא דם. כן. למה שמים לכתר מלך על הראש? כי גם המלך יש לו סבלנות. זה הסוד של ההנהגה הפוליטית. כמעה כמעה. כל הנהגה אחרת יכולה להיות מהירה. אבל הסוד של ההצלחה בפוליטיקה זה דווקא הסבלנות. לכן הוא צריך כתר. אלו ממתין. אז מה שאומר כאן, כי עדיין, אבל קודם התשובה אזי בחינת תהיה בהסתרת פנים ממנו. כי עדיין לא הכין את עצמו למהווה בעולם. והסתרת פני אהיה גמטריה, דם. כלומר, במקום שיש לו אהיה, יש לו דם. היינו, שפיכות דמים וויזיונות. כן, כאשר האדם מלא מעצמו, אז הוא גם מסוגל לרצוח. הוא מסוגל גם לבזות וגם הוא מתבזה. כן? למה אהיה, ההסתר של אהיה זה דם? יש פה הסבר על פי תורת הגמטריה. כן? יש מה שנקרא פנים ואחור בגמטריות. אז אחד מה שנקרא אחור, מידת הדין, זה כשמפרקים את המילה, למשל, א', א', ה', א', י', א', י', ה', כן? זה נקרא אחורי אהיה, זה בגמטריה יוצא דם. בסדר? גנן, גידל, דגן, לא, זה משהו אחר. טוב.
ננח.
ננח, כן. מה שנקרא, הפסקתי לגמגם נחמן מאומן. כן. עכשיו, אז זה... זה נקרא אסתר פנים, כן? והסתרת פני אהיה גמטרי אדם, היינו שפיכות דמים וויזיונות, על שם מובזה יקלו, כי עדיין הדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, כמו שכתוב, ולב כסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז. ובשביל זה באין עליו ויזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחינת הסתרה, והחזרת פני אהיה גמטרי אדם. ותיקון לזה, אז איך האדם מתקן את ההרגשה הנוראה הזאת, שהוא מלא מעצמו? זה ותיקון לזה שיהפוך דם לדום. כן? אדם שהוא מלא דם, כל הזמן מתרברב, ואם מבזים אותו הוא משיב. לא, תהפוך את זה לדום. שיהיה מן השומרים חרפתם ואינם משיבים. ולא ידגדג על ביזיון כבודו. וכשמקיים דום לשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב דום לשם ויתחולל לו והוא יפיל לך חללים. כן, זה כמו שדרשו חז"ל בגיטין דף זין. מה זה שמה מדובר על אחד החכמים שהתלונן שיש אנשים רעים שעשו לו כל מיני צרות, והוא חיפש איזו תחבולה איך להינקם מהם. אז אמרו לו, אל תחפש תחבולה, תשתוק, ורק תיכנס לבית המדרש. תלמד כל יום בבוקר ובערב, ואתה תראה שהם כבר ייפלו מעצמם. כן? שנאמר, דום לשם והתחולל לו. אמרו חז"ל, מה זה דום לשם? אתה תשתוק, ואז הקדוש ברוך הוא, השם, יפיל אותם חללים חללים לפניך. דום לשם והתחולל לו. אז מכאן שהדום זה מה שמציל אותו משפיכות דמים. כן? היינו, וליבי חלל בקרבי, היינו על ידי זה נתמעט הדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת היצר הרע. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוהי, כמו שכתוב, זובח תודה יכבדני. ודרשו חז"ל על זביחת היצר הרע. שאדם זובח תודה, זאת אומרת שהוא זובח את היצר הרע שלו, יכבדני, הוא נותן כבוד לשמיים, ואז הוא מקבל כבוד אלוהים. בסדר? בבקשה.
הוא היה צריך לבטל את הצרה
של גם, אבל את הצרה
של עם ישראל. אז רבי
נחמן
משתמש
לי בכל הדרכות לכל אחד. כן, נכון. הדרכות של דוד המלך, הן נוגעות לנו במידה מסוימת. כלומר, הוא מסביר לך, לא שאדם צריך להרוג את היצר הרע שלו, אלא הכוונה שהוא צריך לסבוח את היצר הרע שלו. יש הבדל בין לסבוח לבין להרוג. להרוג זה לבטל לגמרי. לסבוח, הכוונה שהוא מפריד את הראש מן הגוף. כן, כלומר, זה הבחנה בין השורש של היצר הרע שהוא חיובי, לבין הגוף, שזה ההופעה של זה, שהוא שלילי. אז זאת אומרת, אז בואו נסכם בינתיים, אדם צריך למעט בכבוד עצמו לחפש כבוד שמיים, אחרי שהוא, ואיך הוא עושה את זה? על ידי תשובה, ואיך אנחנו עושים את תשובה? על ידי שאדם ביזיונו, ששומע ביזיונו ושותק, כי אז יש לו יכולת להיות בבחינת אהיה, כלומר, מי ש... חש בעצמו שעדיין אין לו קיום והקיום שלו בהתהוות, זה נקרא אהיה, לעומת אדם שאיננו חש כך אלא הוא מלא מעצמו וזה נקרא דם, והתיקון של דם זה דום, שאדם יסבח את יצרו וישמע ביזיונו וישתוק, ועל ידי זה זוכה לתשובה ומתוך כך זוכה לכבוד שמיים. עכשיו זה פשוט לכאורה, בינתיים זה דברים פשוטים. עכשיו אנחנו נראה שלעשות תשובה זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? בואו נראה. כי צריך לעשות תשובה על זה שהוא עושה תשובה. כן, צריך לעשות תשובה על זה שהוא עושה תשובה. צריך אדם לעשות תשובה על חטאים, וצריך לעשות גם תשובה על זה שהוא עושה תשובה. הכיצד? בשביל זה נלמד את הטקסט. לפי הכלל הגדול, שכדי לדעת מה שספר אומר, צריך לקרוא בספר. נכון? טוב, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי יאמר... זיקיתי ליבי, טהרתי מחטאתי. כי בשעה שאדם אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבור לבב בלי פנייה. כן? אדם אומר, חטאתי, אתה באמת חושב את זה? יש איזה, הדרשנים אומרים שכשאדם מדוע מכה על החזה, כשהוא אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, זה כמו שק של קמח, שמכים בו כדי שיכנס בו יותר קמח. אז האדם אומר חטאתי כדי שיוכל להכניס עוד חטאים לתוך לימו. כן, אז כן, זה הדרך של הדרשנים. זה מייאש קצת מהתשובה, אבל על דרך ההומור זה בסדר. וזה מי יאמר, זיקיתי לבבי טהרתי מחטאתי, היינו מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות, אפילו בשעה שאומר חטאתי וכו'. וזה מי יאמר וכו'. טהרתי מחטאתי, היינו שיהיה טהור מחטאתי, הייתי פשעתי שאמר. כלומר, אדם צריך להיות טהור מזה שהוא אמר, חטאתי, עוויתי, פשעתי. כי גם אז אינו זך וטהור בלי פניות כנ"ל, נמצא שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. היינו על חטאתי, עוויתי, פשעתי שאמר. אמרת, עשית תשובה, לך תחזור בתשובה על זה. כי כשעשית תשובה זה היה עם פניות, אז צריך לעשות תשובה על הפניות. כן, זה בלי סוף, כן? אפשר להשתגע מזה. מה? פניות הכוונה, פנייה אישית. כלומר, יש לו נגיעה אישית בדבר הזה. הוא לא לגמרי שלם ממה שהוא אומר. קצת משחק אותה, זה בלוף. כן? כי, למה? בגלל שכאשר, הוא יסביר את זה בהמשך, שכאשר האדם נתון לחטא, התפיסה שלו של האלוהות היא תפיסה מזויפת. אז לפני מי הוא חוזר בתשובה? לפני אלוה המזויף. מה? החטא מטמטם ליבו של אדם. יוצא לפי זה שאם אדם נתון לחטא, מה שהוא חושב על הקדוש ברוך הוא בטח לא נכון. כי יש לו טמטום הלב. אמת או לא? כן, את מבינה אותי או לא? אז למה את לא נותנת לי להמשיך אם את לא הבנת? אני חוזר על זה עוד פעם. עבירה מטמטמת ליבו של האדם, מבינה את זה? מה פירוש מטמטם ליבו? שהוא מסתכל על העולם לא נכון. בסדר? גם על הקדוש ברוך הוא מסתכל לא נכון. נכון? עכשיו, הוא מחליט לעשות תשובה כשהוא עדיין נתון בחטא. יא, אי אפשר לעשות תשובה אם אין לו חטא. אז יש לו חטא, אבל מה? יש לו תפיסה מעוותת. אז הוא... נכון, את צודק, אבל הוא מתחיל לתקן את התפיסה. אז יש לו קצת תיקון בתפיסה, קצת עיוות בתפיסה. כשיגמור לעשות את התשובה שלו, התפיסה שלו תתעלה יותר. ואז הוא יבין שהאלוה שלפניו הוא עשה תשובה, לא היה האלוה הנכון. אז עכשיו הוא צריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה. יש סיפור כזה שמספרים על רבנו סעדיה גאון. זה סיפור שלא קרה לרבנו סעדיה גאון, אבל מספרים שהוא קרה לרבנו סעדיה גאון. שרבנו סעדיה גאון יום אחד התארח באיזה עיירה קטנה, באיזה כפר, ששם לא הכירו אותו. אבל מאחר וראו שיש לו חזות רבנית, אז נתנו לו כבוד בבית הכנסת, כיבדו אותו. והוא הלך להתארח אצל אחד מהבעלי בתים שקיבל אותו, נתן לו קצת כבוד, נתן לו אוכל, נתן לו מיטה, נתן לו זה. למחרת בבוקר הלכו לבית הכנסת. ואז מישהו בבית הכנסת זיהה שזה רב סעדיה גאון. אז נתנו לו כבוד פי כמה וכמה. בא בעל הבית ובכה לפני רב סעדיה גאון, ביקש שימחל לו. אומר, על מה אני צריך למחול? אומר, כי אם הייתי יודע שאתה לא סתם אחד הרבנים, אלא אתה גאון האומה, אז הייתי מכבד אותך יותר. אבל כיוון שלא הכרתי אותך, לא קיבלתי אותך לפי מעלתך. לכן בבקש מחילה על הכבוד שנתתי לך עכשיו. אז, מספרים שאחרי הסיפור הזה, רבנו סעדיה גאון התחיל לעשות גלגולי שלג, כדי לתקן את האבונות שהוא עשה כשהוא הילד. שאלו אותו מה קרה. הוא אומר, כי כשחטאתי בפעם הראשונה ועשיתי תשובה, לא הכרתי את הקדוש ברוך הוא כמו שאני מכיר אותו עכשיו. עכשיו אני מכיר אותו עכשיו, אז אני מבין שהחטא שלי לעומתו היה הרבה יותר גדול ממה שאני עכשיו, ממה שתפסתי אז. לכן זה עשו לעשות תשובה על זה. אני מכיר אותו יותר. נכון, ואז יוצא לפי זה שהוא אוכל אותה יותר, כי עכשיו הוא צריך לעשות תשובה לתשובה של התשובה. כן. אמת. מה, שהטמטום מחטיא את האדם? נכון, וגם החטא גורם לו טמטום, זה בשני הכיוונים. מדוע החטא גורם טמטום? בגלל שהחטא משעבד. החטא משעבד. ויש אדם משועבד, אז התפיסה שלו משתנה לפי השיעבוד הזה. כלומר, התשובה היא בעצם ביטוי של החפץ האדיר של האדם להיות בן חורין. כל זמן שהאדם משועבד, אז הוא לא בן חורין. והוא עלול לחשוב באמת וברצינות שהוא עבד. לכן צריך לצאת מבית עבדים עד ידי שהאדם פורץ את ה... גבולות של שלשלאות החטא שעליו. בסדר? נותן לנשמה החירותית שלו להופיע. ובכן, בואו נמשיך. כן, מה? זה מתסכל? למה זה מתסכל? זה אף פעם לא נגמר. לא, 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 לא. כי הפעמים הנוספות שאדם חוזר בתשובה על תשובתו, שחוזר בתשובה על תשובת תשובתו, אז זה כבר הופך באיזשהו שלב לעונג עליון. זה העונג שיש בתשובה, שמתגלה. אבל זה בשלבים מתקדמים. כלומר, בשלבים מתקדמים אומר הרב קוק באורות התשובה, פרק זין, פסקה זין, כוכבית, שכאשר האדם מעמיק באמת ביסוד התשובה, הוא מתמלא בשמחה עצומה על כל חטא, מפני יסוד התשובה שהיא תיקון העולם שמתגלה על ידי תשובתו. בסדר? אז זה שלבים ראשונים, זה מתסכל, שלבים מיליונים, זה הכיף העליון. הבה נקרא. לא, באמת, ברצינות. הכיף העליון זה התשובה המתמדת הזאת, שהוא שמח שיש לו תשובה מתמדת. אז זה לא דיכאון, התשובה זה לא דיכאון לפי זה. אז מה שהוא אומר כאן, נמצא שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. היינו על חטאתי עבדתי פשעתי שאמר, כי עליו נאמר בסרטיו כיבדוני, כי על ידי תשובה זוכה לכבוד השם, וליבו רחק ממני. ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה ראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שיתגשם את רוממות אלהותו. וזה בבחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה. כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוך, ושבת אותיות בשבת. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלהותו, כמו שכתוב, ידעו אותי למי גדולם ועד קטנם. ונמצא שבכל עת שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה. עד כאן להיום. ההמשך בשנה הבאה. כל טוב.